בפסקה, יש לכם א' אחד? א' כוכבית, כן. יש לכם? כשמסתכלים מסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן לפגמי הנפש שגרמו אבונות, מתוך הצער של מיעוט האורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, וחפצים בכל לב לטהר את המעשים והמידות על מכונהם, כדי שלא תישאר עוד הסתיבה מעכבת את האור העליון מלחדור את תחומית הנשמה החושבת. זהו הדרך לבוא לתשובה עילאה, תשובה דחזיה לחפאה על כל עובדים. כן, אומר פה, כשמסתכלים מסתכלות רוחנית, מסתכלות רוחנית הפירוש, יש הסתכלות פיזית, שאתה מסתכל על דבר חומרי, כן, כמו לדוגמה, אתה מסתכל על הנוף, אתה מסתכל על התמונה, אתה מסתכל על מישהו וכדומה, זה נקרא הסתכלות חומרית, כלומר אתה נפגש עם הצד החיצוני, החומרי של העולם. הסתכלות רוחנית זה אומר שאתה מתבונן. איך מסתכלים מסתכלות רוחנית? על ידי השכל, כן? אפשר להסתכל מסתכלות רוחנית, אבל על ידי אולי גם סוג מסוים של הרגשה, ואולי גם הכרות פנימיות, זאת אומרת על ידי יכולות של הכרה של עניינים רוחניים שקיימת באדם. זה נקרא הסתכלות רוחנית. עכשיו, מה אנחנו מתבוננים במה שכתוב בפסקה שלפנינו? אנחנו מתבוננים על העבירות וההשפעות שלהם. ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות לפני כל מיני שגרמו עוונות. מה זה עיניים רוחניות? אז עיניים החומריות זה כולם מכירים, זה העיניים מה שקוראים לזה. זה העיניים החומריות, זה העיניים שהם גוף, חומר. עיניים רוחניות זה ביטוי. כלומר, הכוונה היא יכולת ההשגה הרוחנית. הוא קוראים לזה ראייה, אבל זה לא ראייה פיזית, כן? אלא זה ביטוי מושאל. כמו שיש ראייה פיזית, שעל ידי הראייה אדם נפגש עם כל מיני עניינים חומריים שקמים במציאות, דרך התכונה של המראה שלהם, כך האדם יכול גם כן לראות, כן? כביכול במרכאות, לראות, זה ביטוי מושאל, גם כן את ה... מימד הרוחני של המציאות. האדם הזה, דרך ההתבוננות שלו על עצמו, הוא מרגיש שמשהו נסתם אצלו. כלומר, שיש לו הגבלה ביכולת ההשגה הרוחנית שלו. לא שהוא יודע את זה. כולנו יודעים שאנחנו לא משה רבנו, וגם משה רבנו ידע שהוא בעצמו מוגבל, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל זה לא רק ידיעה, כן, בעלמה, אלא הכוונה היא, אדם ממש מכיר, כן, משיג את החסר שלו, את המגבלה שלו. עכשיו, כשהוא משיג את המגבלה שלו, כן, זה העיניים הרוחניות סתומות, הוא גם יודע את הסיבה, למה זה קורה, מה גרם לחוסר היכולת של ההשגה, מפני פגמי הנפש. זאת אומרת, בנפש יש פגם, כמה שבנפש יש פגם, לכן יכולת ההשגה נעשית מוגבלת. מה גרם לפגם בנפש? האבונות, שגרמו על אבונות. כן, אז בואו נראה, יש לנו בעצם שלושה דברים. יש את העבירות, העבירות יוצרות פגם בנפש, הפגם בנפש מקטין את יכולת ההשגה. והאדם מאבחן את כל זה אצל עצמו. כן, מכיר אצל עצמו שיש לו פה עכשיו, כן, הקטנה של יכולת ההשגה שלו. עכשיו אני רוצה להמחיש מה זה הקטע של אורות ההשגה. אתם מדמיינים בטח איזה חזקאל הנביא שרואה מראות אלוקים, ועכשיו הוא לא מצליח לראות את מה שהוא יכול להשיג. אבל הקטנה ביכולת ההשגה היא לא חייבת להיות דווקא אצל חזקאל הנביא, זה יכול להיות גם אצל כל אחד מאיתנו. אתן לכם דוגמה. אתם יכולים לראות אצל עצמכם, אם אתם חיים מתוך התבוננות קצת על עצמכם, אתם יכולים לראות שיש זמנים שבהם יש לכם מאוד בהירות ומאוד חדות בתחושה המוסרית שלכם. כן, לדוגמה, מאוד מאוד חד אצלך וברור אצלך שאתה לא הולך לדבר דברים רעים על בני אדם. מאוד ברור לך. ויש זמנים שבהם, כמובן אם אתה נופל בזה זה ודאי, אבל יש זמנים שגם זה עצמו כבר מתחיל להתערער אצלך. מה ההבדל בין המצב הראשון שאמרנו שאתה באופן חד משמעי, זה היה ברור ופשוט, לעומת המצבים שבהם זה מתחיל להתערער? ההבדל הוא לא בחשבונות השכל. ההבדל הוא במדרגת הנפש. זאת אומרת, בתחרת הנפש. כשהנפש נמצאת במצב מזוכח יותר, האדם מצליח לחוש, כן, דרך החוש המוסרי שלו, את הפגם שיש בדבר הזה. אבל הוא לא יעשה את זה. לעומת זאת, שבנפש מתחילים להיות קלקולים, זה מתחיל להיות מטושטש, לא בהיר. זה נקרא סיתום של העיניים הרוחניות. כן, לא צריך לחשוב, זה דווקא במראות אלוקים של נביאים. זה גם קיים אצל כל אחד מאיתנו. או הבהירות שהדבר הכי נכון לעשות זה ללמוד תורה. כן, שזה האמת. זה הדבר הכי 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 מעולה שאתה יכול לעשות בעולם הזה. לא אמרנו שהוא תלמיד ילמד גם כשזה יבוא על חשבון דברים אחרים שצריכים לעשות אותם על פי הצורך של המציאות, אבל כשנניח שיש לו פנאי, אז זה הדבר הכי הכי מעולה שאתה יכול לעשות. יש זמנים שזה ברור לך. חד משמעי, זה ברור, זה פשוט, וממילא גם כן אתה תעשה את זה. יש זמנים שאתה מתחיל, יש לך כל מיני סברות, מי אמר, ולא כולם, ולא כולם בנויים לזה, ולא זה, ומי אמר, זה האופי שלי, והטבע שלי, אולי ניכנס למשברים, אולי לא מיני פלפולי סרק. מה גורם לחוסר הבהירות? הרמה הנפשית. כלומר, רמת הזכות הנפשית. היא זאת שגורמת להבדלים. כי אנשים צדיקים שכל הזמן נמצאים בתשוקות אידיאליסטיות, הם אנשים שהנפש מאוד מזוכחת אצלם. טוב, הקיצור, בוא נחזור אל הפסקה שלנו. כן, רק קרבנו אותה יותר אל המדרגה שלנו, שזה יכול לקרות גם לנו, הדבר הזה, התבוננו. וחפצי בכל לב לטהר את המעשים והמידות המכוניהם, כדי שלא תשאר עוד הסתימה, מעכב את האור העליון לחדור תוכנית הנשמה החושבת. זאת אומרת, ואדם מכיר אצל עצמו את חסרון או את הפגם הזה, את זה שחסר פה בזיכוך הנפשי שלו, והוא רוצה לעשות תשובה, רוצה לתקן. הרי אם העבירות הן אלה שגרמו, הוא רוצה לעשות תשובה כדי לתקן את המצב וכדי לגרום לנפש להיות יותר במצב של זיכוך, מלא גם ההשגה תהיה בהירה יותר. זה הכוונה הסרת הסתימה. אומר הרב, זהו הדרך לבוא לתשובה עילאה. תשובה דרך זה לחפה על כל עובדים. כלומר, המהלך הזה של המחשבות של האדם, זה מביא לידי תשובה עליונה. תשובה עליונה זה בעצם תשובה מתוך ההכרה של האמת. זה מה שקורא לזה הרב בפרק הראשון, תשובה מאהבה. כלומר, בשונה ממדרגה של תשובה שבאה כתוצאה מאילוצים. אילוצים יכולים להיות לחץ חברתי, אילוצים יכולים להיות פחד מעונש. כן, אילוצים יכולים להיות כתוצאה מזה שאדם יש לו כל מיני אינטרסים כאלו אחרים, בזה שהוא עכשיו כרגע עובר תהליכים חיוביים עם עצמו. זה כל מיני דברים חיצוניים. תשובה מאהבה זה הכוונה תשובה מתוך הכרה שכלית שזאת האמת. וכיוון שהוא מכיר במשמעות של האמת, תוך זה הוא עושה את התשובה. זאת אומרת הרב, אם אדם עושה תהליך של תשובה מתוך ההכרה הזו של מה שהעבירות פגעו בנפש והוא מעוניין לתקן את הפגם הנפשי הזה, זה מניע אותו לתהליך של תשובה, זה סוג של תשובה מאהבה. כן, כי זו תשובה שהיא לא באה תוצאה מכל מיני דברים חיצוניים, אלא תוצאה מהרצון להיות במצב מתוקן יותר, כן, במשמעות של מהות החיים של האדם. תשובה דחה זה לחפה על כל עובדים, הכוונה תשובה שראויה לחפות, לחסות על כל המעשים. כן, זאת אומרת, זה בעצם התשובה מאהבה שהיא משנה את הזדונות אפילו להיות זכויות. כן, אנחנו פסקה ב', לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרומים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, עולם המחשבה העליונה. והגוף נעשה מן הנשמה, אבל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. אחר כך שההסתכלות הרוחנית העליונה נגברת כוח חיים חוזר לרגילות שלו, מוצא את הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו. ומתחילה מלחמה פנימית גדולה מסוכנת מאוד, ושלכך צריכה התשובה, עם חפץ לכוח המידות, להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית, ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלותה העליונה. מה אומר לנו פה הרב? פה מדובר באדם שמתאמץ להיות מדובק ברוחניות עליונה. כלומר, אדם מחפש דבייקות. והוא מאוד מאוד מתאמץ בשביל הדבייקות הזו. מה הוא עושה? הוא לומד ככה בשקיעה גדולה. הוא מתרחק מענייני העולם. אז אומר הרב, במצב כזה יכול להיות מצב שיתרוממו כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזר מן הנשמה. זאת אומרת, הנפש שלנו, במצב הרגיל שלה, יש לה קשר אל הממד העליון, נקרא לזה אל הנשמה, ויש לה קשר אל הממד התחתון של החיים, שהוא הגוף. הנפש נמצאת בתווך, בין זה לבין זה. עכשיו, כשאדם חי באופן שהוא מאוזן, מאוזן זה לא 50%, 50%, מאוזן זה הכוונה בהתאמה לטבע הנפש שצריכה לתת המענה אל כוחות הגוף ואת הקשר אל האידיאליות של הנשמה. אצל כל אדם זה משתנה, זאת אומרת, אין פה איזה אמירה שנוגעת מבחינה מעשית, האם צריך חצי מהיום להתעסק בחול וחצי בקודש, או 90% בקודש ו-10% בחול, זה לא הנקודה, אלא כל אדם על פי עניינו, יש את מה שגורם לנפש, על פי תכונתה, לצאת לפועל ולתת את המענה לכל המכלול כולו. כלומר, של היחס המתאים אל הגוף ואל הצדדים העליונים. הנה אנחנו היום בלג בעומר, ביחס לרשב"י, אנחנו יודעים שהוא היה במערה 12 שנים. פעם ניסיתם לדמיין מה זה אומר? אתם אומרים את המילים האלו ככה, תנסו לדמיין מה זה. כן, נניח שהייתי שם אתכם עם עוד בן אדם אחד, לא בתוך מערה, בתוך המקום פה, והייתי מביא לכם, ואתם רחוקים מכל שאר בני אדם, לא פוגשים בני אדם, 12 שנים, אני מביא לכם לא חרובים, מביא לכם ארוחות טובות מאוד, אפילו מספק לכם מידע על העולם, מה שלא היה לא. מביא לכם בגדים מדי פעם, אתם גם מתקלחים כל יום. הייתם שורדים? איזה שורדים? כמה זמן הייתם שורדים? בשפיות. לא הרבה זמן. תחשבו מה זה שרבי שמעון בר יוחאי היה בתוך מערה במשך כל כך הרבה שנים, יום אחרי יום, יום אחרי יום, זה עוד יום ועוד יום. עכשיו לא תגידו שהוא הוציא את הצדדים הגופניים דרך איזשהו משהו. מה היה לו? 3 ארוחות ביום, כולל שבתות וימים טובים, חרובים. אני אתן לכם לאכול חרובים בתור איזה כינוח לאיזה סעודת שינה, אתם תקיעו את נשמתכם. 12 שנים. אין שבתות, אין ימים טובים, אין בין הזמנים, אין כלום. אין לו בגדים. הוא לא רואה פני אדם. עכשיו, לבן אדם רגיל זה היה גורם לאובדן השפיות, נכון? הרבה הרבה לפני 12 שנים. רבי שמעון בר יוחאי, זה מתאים. למה? כי זה נפש מסוג מסוים, שזה הוצאה לפועל שלה. מה שאני בא להבליט, שהמושג הזה של המדובק ברוחניות עליונה וכולו, שמתואר פה, הוא משתנה מאדם לאדם. זאת אומרת, אצלנו זה ודאי דבר שהיה גורם לסיבוכים, תכף נראה כמו הסיבוך שמתואר פה בפסקה. אבל יש צדיקים שזה מה שמתאים לטבע שלהם. לכן התיאור פה שמתואר בפסקה שלפנינו מודבק ברוחניות עליונה עד לכדי שזה יוצר פגמים, בפועל של זה הוא משתלם מאדם לאדם על פי סוג הנפש. כן, לפעמים יכול להיות שיש אדם שבשבילו לשבת שעתיים ביום בבית מדרש ולרכז את כל כוחות החיים שלו בלימוד, זה ייצור מצב מהסוג הזה. יכול להיות. בדרך כלל זה לא יקרה, אבל זה עלול להביא אצל אנשים מסוימים. אבל מה קורה פה במצב הזה? בזה אנחנו עוצרים, כי אנחנו לא חרגנו במסגרת הזמן. הבעיה שנוצרת זה שהגוף נעזב מן הנשמה. המושג נשמה זה הכוונה כוחות הנפש, ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. כלומר, אם אמרנו שהנפש היא מתווכת בין הגוף לבין הנשמה, ברגע שהנפש היא נוטה אל הנשמה, על פי תכונת האדם המסוים, באופן מופרז, ואז הפרת האיזון המתאים לאותו אדם ביחס לגוף קיימת, הדבר הזה, אומר הרב, יגרום לזה שהמידות הרעות שולטות. כלומר, המידות הרעות תתפתחנה בו בצורה חזקה. ופה אנחנו צריכים להבין למה זה קורה. זה לכאורה לא מובן. אני צריכים להגיד, אם במצב הרגיל, סליחה, בלי הדיבוק הזה, המידות הרעות לא היו שולטות. אז איך יכול להיות שהמצב הזה של הדבקות הזאת, הוא גורם לשליטת המידות הרעות? זה בכלל לא הגיוני. בעזרת השם גם זה יש לנו חוב למחר פה, לא נדע.